עם יהודה ברקן והרב יחזקאל שיינפלד.
ימים שלי, הנכון שאתם רגילים לבוא ולשמוע אותנו בימי שלישי, נכון, אבל חלו כאן שינויים, והשינויים כולנו מקווים שיהיו לטובה. אנחנו עכשיו נהיה בימי ראשון, אנחנו נהיה אלה שנפתח ונדבר על הפרשה, ואחרינו ימשיכו לדבר אחרים, אבל אנחנו נפתח ונדבר עליה. אנחנו גם אנחנו מתמקדים מה שנקרא, לא בשעתיים אלא בשעה. קיבלנו הרבה מאוד אנשים בטענות, זה נורא מאוחר וכל זה, אז ישבנו על המדוכה והצלחנו להוריד שעה, כדי שבאמת תהיה, התוכנית תהיה משעה 12 עד שעה 1, ואני מקווה שהחברים יוכלו לבוא ולהישאר ולשמוע ובאמת לצלצל. מה עוד אני יכול לבוא ולספר לכם? שכן, השאלות הן כמובן שאלותיו של כבוד הרב שיינפלד. ערב טוב לך כבוד הרב.
ערב טוב יהודה, ערב טוב למאזינים.
ואנחנו באמת אחרי כל המלחמות שהיו, ואחרי כל הנושא הזה של תשעה באבים וכל הדברים וכל האבלות שעברה עלינו, אנחנו עכשיו ניכנס בשמחה לשידור. אנחנו נאמר שמי שהטכנאי שבאמת מניע אתה וקובע מה יהיה הצד המוזיקלי, הוא כמובן חיים חן, והמפיקה שלנו היא איילה שיינפלד. בקיצור, מה אני אגיד לכם, הפרסים, יש לנו כאן שינויים גם בפרסים, כן, כן, יש גם שינויים בפרסים, קחו את זה בחשבון. כבוד הרב, אנחנו פרשת כי תצא, היינו מבקשים מכבוד הרב באמת לתת לנו פתיח לפרשה.
למעשה כבר בשבת הקודמת התחלנו את העניין של המלחמה, ומה אומר כהן משוח המלחמה לעם לפני שהם יוצאים למלחמה, מי יוצא ומי שב לביתו. והפרשה שלנו היא למעשה פרשה שמלאה גם במצוות. אנחנו צריכים לזכור שהחומש הזה נקרא משנה תורה, אחרי שבשבוע שעבר קראנו הרבה מצוות, גם פרשת כי תצא. היא מתחילה עם היציאה למלחמה, והשבית שוויו, רואה את אותה אישה יפת תואר, ומביא אותה אל ביתך, ועושה איתה את כל מה שאתה עושה איתה, ואם אתה בכל אופן רוצה, היא תהיה לך לאישה, ואחר כך התורה מדברת על שתי נשים שיולדות בנים, ויש בן הבכור לסנייה, והיה ביום הנחילו את בניו, הוא לא יכול לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה, כי את הבכור בן הסנועה יכיר לתת לו פשניים, זה משפט הבכורה. הפרשה עוסקת בדברים מאוד מעניינים, בעניין של בן סורר ומורה, שבכלל יש מחלוקת בחזל אם זה היה או לא היה, ורק נלמד כדי לקבל שכר. יש לנו את העניין של אדם שתולים אותו על עץ, אז גם שתולים אותו על עץ, בסך הכל זה יום אחד, כי קללת אלוקים תלוי ולא תתמה את אדמתך. יש פה סוגיה שזה למעשה מסכת פרק שלם בשעס, העניין של השבת הוועידה, וכן תעשה לכל הוועידת אחיך. יש פה עניינים של הקם תקים, אם אתה רואה את החמור של השונא שלך, אתה רואה אותו רובץ תחת מסעו. גבר לא ילבש בגדי אישה, ואישה לא תלבש בגדי גבר. כי יקרא כאן ציפור לפניך, והאם רובצת על הביצים או על האפרוחים. לא תיקח את האם על הבנים, אלא מצווה שלח תשלח את האם, ואז את הבנים תיקח לך. יש את העניין של מעקה, לעשות מעקה לבית, לא לחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא ללבוש שעטנז. יש לנו כאן את העניין של מי מותר לבוא בקהל, מי אסור לבוא בקהל, ממזר, המוני, מואבי, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, לא תתאב אדומי, כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כגר, היית בארצו, אחרי שלוש דורות אתה יכול לקבל אותו. יש פה את העניין של לא לקחת נשך ותרבית כאשר אתה מלווה ליהודי. יש פה בעניין של מתנות עניים, כשאתה נמצא בשדה, יש פה את המלילות ואת השכחה. עניין של גירושין, איך מגרשים אישה. ושוב התורה מסיימת את העניין של מי חוזר מהמלחמה, אם אדם לוקח אישה חדשה, לא יוצא בצבא, יהיה נקי לביתו שנה ראשונה. עניין של להישמר מהנגע צרעת, לא תעשוק שכיר אני ואביון, אלא לתת לו את השכר ביום, ביום הנתינה שלו את השכר. וכמו שאמרנו, חוזר על עניין של מתנות עניים, ואם יש ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, לא לחסום שור בדישו, עניין של איבום וחליצה גם כן נמצא אצלנו בפרשה, עניין של צדק במשפט וגם צדק במקח וממכר, כאשר אתה מוכר ואתה מעמיד על המשקולת, לא תהיה לך אבן שלמה ואבן חצי, אל תרמה במשקולות. והפרשה מסתיימת, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצדכם ממצרים אשר קרחה בדרך. הפרשה מסתיימת, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אם כן, פרשה מלאה בנושאים, נושאים מעניינים, במצוות וכמו משנה תורה. אנחנו נתחיל את השאלה הראשונה. התורה מדברת על אשת יפת תואר, ולקחת לך לאישה. אז רש"י מביא את הגמרא, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. דבר מאוד מעניין כאן. יהודי שמחליט לחתו, הוא מחליט לחתו, הוא ראה אישה גויה, והוא רוצה אותה, אישה יפה, והתורה והחז"ל אומרים, וזה התורה אומרת, שחייבים לתת לו בסופו של דבר להתחתן, אם הוא יעבור את כל התהליך, שבזמן התהליך מנסים שהוא יעזוב אותה. למה? כי אם לא תיתן לו אותה ביתר, תן לה באיסור. והשאלה, איפה מצאנו בכל התורה דבר כזה, שהולכים לקראת בן אדם חוטא, ומתירים לו את החטא? זה לא דרך של היהדות. יש חטא, יש איסור, אתה לא מתמודד, לא מתמודד. פה באיזשהו מקום, מתירים לו אותה, כי יודעים שהוא לא מסוגל לעמוד בזה. כל האיסורים יכולים להיות ככה. איפה מצאנו שיתירו איסורים בגלל שאני פוחד שבן אדם לא יעמוד בזה?
1952-77-77, תודו, שאלה יפהפייה על הפתיחה. כבוד הרב יחזור על שאלתו.
כאן באשת יפת תואר, התורה אומרת שבסופו של תהליך, אם עוברים את כל התהליך, הוא לקחת לך לאישה. למה? כי לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. והשאלה היא, מה פתאום כאן מתחשבים ביהודי שהחליט לחתו? אם הוא החליט לחתו, אז הוא חוטא. מה פתאום פה מתירים לו את האיסור? איפה מצאנו דבר כזה בתורה שמתירים איסור לבן אדם, כי פוחדים שהוא לא יעמוד לא יעמוד בעניין? איזה חטאים אחרים אתה מכיר שיתירו? בן אדם רוצה לאכול טרף, אני מתיר לו לאכול טרף. אדם רוצה לאכול ביום כיפור, אני מתיר לו לאכול ביום כיפור.
תלוי באיזה מצב הוא נמצא. כי למשל אישה בהיריון, אישה בהיריון.
חייבת. חייבת. אם פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה.
ודאי, ודאי.
אבל פה אתה לא אומר שאין, כי החיים שלך יותר חשובים מזה. עדיף, אומרים לגבי יום כיפור, עדיף שיחלל יום כיפור אחד, כדי שיהיה לו כוח לצום הרבה ימי כיפור אחרים. אבל פה אתה אומר, לא בגלל בריאות, ולא בגלל פיקוח נפש, אני יודע שהוא לא, הוא לא, התורה יודע, יורדים פה לסוף דעתו, שהוא ייקח אותה בכל מקרה. אז עדיף שיקח אותה ביתר. בהרבה דברים אתה יכול להגיד את זה. יש לאדם הרבה תאוות, אתה מתיר לבן אדם לחמוד, תתיר לו עריות בגלל שאתה יודע שהוא לא, בגלל שהוא לא יעמוד באיסור. הרבה איסורים יש בתורה של תאוות, וזה אסור. אם בן אדם עבר, אז הוא עבריין.
כן, אבל קודם כל, אתם צלצלו 1952-77-77, אני רוצה גם שתדעו שזו שאלה יפהפייה, אבל אנחנו חייבים גם כן לבוא ולזכור נקודה שהיא מאוד חשובה, כבוד הרב. זה שהוא בא ולוקח, מה שנקרא, הוא לוקח אותה ומביא אותה הביתה, הוא לא יכול ישר, מה שנקרא,
זה אני אמרתי, שנכון, כן. שנותנים אותו תהליך, נכון. אבל בסופו של דבר, אם הוא עבר את כל התהליך, נותנים לו לקחת אותה. למה? כי התורה אומרת, אם לא ניתן לו ביתר, הוא ייקח באיסור. ולא מצאנו
את זה. לא, הוא לוקח, קודם כל, לא לוקח ביתר, הוא ייקח אותה באיסור, זה עצם הלקיחה. אני מדבר, אחרי שלקחת, היא צריכה לעבור מה שנקרא סדרת...
אבל בסוף הוא יכול להתחתן איתה.
נכון, 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 נכון. טוב, חברים, אנחנו אולי נפתח אחרי השאלה הנפלאה הזו, בשירו של ברוך לוין, והוא שר אבינו מלכנו גלה.
Thank you. והבוי נמחוס חולינו עוקבינו מכינו גלי 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 עוקבינו מכינו גלי והבוי נמחוס חולינו
כן, ערב טוב למאזין הראשון ביום ראשון ושמו בישראל הוא?
יצחק.
איך?
יצחק.
יצחק, מאיכן אתה?
בני ברק.
מבני ברק, כן רבי יצחק, מה תשובתך?
יש שני דברים. יש אופן אחד להסביר מה שאומר בתורה תמימה, שבזה נאמר רק במלחמה. שצריך להיות כל אחד שיהיה חזק מאוד מאוד במלחמה ויעמוד בקשרי המלחמה, שלא יצייר את נפשו שהתורה נותנת לו רק במלחמה, ושאר המקומות בעולם באמת התורה לא התירה. ובאמת במלחמה כתוב בפסוק מפרשת ואתחנן, בתים מלאים כל טוב, אז אגברת הגמרא בחולין מלמד שהותרו להם כותלי חזיר, כך גמרא בחולין יודע א', זאת אומרת שיש מצב שהתורה בעצמה התירה להם כותלי חזיר בגלל שהם היו במלחמה, אז לכן בתים מלאים כל טוב, מה שהיה לגויים שזה היה כותלי חזיר. זה כך נאמר בתורה תמימה. יש עוד אופן לבאר,
כן.
וזה מה, מה שאומר רב מאיר פרמישלן ורב נחמן מנדל מקרוצק, שכתוב לא דברת תורה אלא כנגד יצר הרע, דהיינו באים כאן לשבור את היצר הרע. היצר הרע, כאשר יש כאן איסור, אז היצר הרע הוא לוחץ, באה התורה להתיר את זה. כמה שזה כבר מותר, אז היצר הרע כבר ירד מזה.
אבל למה באיסורים
אחרים? הבן אדם יוכל להתגבר.
אבל למה באיסורים אחרים אין את זה? למה דווקא פה? כל איסורי הרעיות, כל הדברים האלה, כל האיסורים של התאוות, למה דווקא באיסור הזה?
אז זה יכול להיות שאנחנו נחזור על העניין הזה שמשה כתוב בתורה תמימה, שבשעת מלחמה הוא בוער מאוד, הוא לחוץ מאוד, אז התורה התירה לו.
9+.
9+ זה אומר שדיסק כבר יש לך, תודה. אנחנו מחפשים את הדיסק ועוברים במהירות למאזין הבא, שמו בישראל הוא...
הלו?
ולפי האקו אצלך המכשיר פתוח, חוח. צודק, הרדיו פתוח?
הלו?
עכשיו יותר טוב.
הלו?
כן, שלום, עם מי אנחנו מדברים?
ינון מרמת השרון.
איך?
ינון מרמת השרון.
ינון מרמת השרון, וואו, רמת השרון, יפה, כן. כן, ינון.
אז ראיתי שכתוב... בעיקר ספני חכמים שהרצונו נאמר, הוא בא לסביר את הרשי שאומר את זה, שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. הוא אומר שעדיין אף על פי כן התורה עצמה אומרת שזה מצווה תעשה לקחת עליך לאישה, אבל עדיין התורה רוצה שתיקח אישה יהודית. זה לא אומר שהתורה אסרה את זה ואז בסוף היא תראה את זה, זאת אומרת שמלכתחילה היא תראה את זה.
אבל למה היא תראו את זה? כקרון, למה להתיר? כתוב פה, למה התירו? מכיוון שלא דיברה תורה, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. אז הקדוש ברוך הוא התיר אותה כדי שלא ייקח אותה באיסור. שאלה היא למה להתיר? יש עוד איסורים. ומה עם שאר האיסורים? יש הרבה איסורים של תאוות. אולי גם איסור עריות נתיר כדי שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים? יש הרבה איסורים. תרי"ג מצוות מלא באיסורים, ולא מצאנו שיתירו כדי שיהיו שוגגים ולא מזידים. כל האיסורים של התורה תתיר.
אבל דווקא לגבי גילוי עריות היום יש יצר הרע, וסתם ככה שחרר דברים, אין יצר הרע.
הפעם היה גם יצר הרע לעבודה זרה. אז למה לא יתירו את זה? בכל אופן, אנחנו קצת קצרים בזמן, יישר כוח.
יישר כוח, תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, וקחו את זה בחשבון, התוכנית הזו היא תוכנית של שעה, ולכן יש לנו כאן בעיה, ויש לנו כאן סיפור, שיופ, יש לנו כאן בעיה כאן בקו, כן, כבוד הרב, אני רואה שיש לנו כאן בעיה בקו, אני רואה שחיים חן הטכנאי שלנו מתחיל להזיע, הוא לא מוצא פתרון, איך הוא יבוא ויחסום את הקו. מה שאני מציע, כבוד הרב, מה אני מציע? אני מציע, כדי באמת לבוא ולא לבזבז זמן, אז אתה תיתן את התשובה שלך, אנחנו כבר נתנצל בפני אותם אנשים שחשבו, וזהו, ואני מאוד מקווה שירוויחו את הנושא הזה של התיקון עכשיו, לקראת השאלה הבאה. כבוד הרב, מה התשובתך? טדן, 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 טדן,
אז התשובה היא שרב חזקאל אברמסקי אומר שאין לך ניסיון שהקדוש ברוך הוא מטיל על יהודי שהוא לא יכול לעמוד בו. יהודי כשעומד בפני ניסיון הוא יכול לעמוד בפני הניסיון. עכשיו מה קורה? כל פעם שלבן אדם יש בעיה, אז היצר הרע, כתוב פה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אז הגמרא אומרת, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נתנו לנו כוח ללכת לבית המדרש, ללכת ללמוד, להיות שקוע בעולמה של תורה, וזה נותן את הכוח להתמודד מול היצר הרע. אבל פה אתה לוקח יהודי, שהוא ירא חטא, הרי הכהן משוח המלחמה אמר, האיש הירא ורך הלבר וביוסי יגלילי אומר, ירא מעבירות שבידו. ונקחת אותו לקרב, ונתת לו להסתובב בעזה. הוא לא יכול ללמוד, אין לו שם ישיבה, הוא נמצא במצב מסוכן, הוא לא עם החברותות שלו, הוא לא עם השיעורי תורה שלו, הוא במלחמה, הוא בקרב, הוא התנתק מהמגננה שלו, הוא התנתק מבית המדרש. אין לו תורת תבלין, כמו שהוא לא יכול להיות שקוע שם, זה מסוכן, הוא שם שומר על החיים שלו, והוא רואה אישה יפה תואר, כשאנחנו יודעים שבזמן מלחמה זה היה חלק מתכסיסי המלחמה שלהם, של אותם גויים, כשרצו לנצח. אז מה תגיד? לא, זה אסור. אבל הוא רוצה. אז מה תמיד הוא עושה כשהוא רוצה בכל איסורי תורה? הוא הולך לומד. לומד שטייגן, לומד כמה שעות כמו שצריך, וזה נותן לו, הכוח של התורה נותן לו. אבל פה אתה לא נותן לו את זה, כמו שהוא בסיטואציה. אז זה מה שאומר רשי, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, שפה במקרה הזה של מלחמה, אם אין הקדוש ברוך הוא מתירה ישענו באיסור, ולא מעמידים בן אדם בניסיון, שאין לו כלים להתמודד איתם, הוא צריך כוחות להתמודד איתם, הוא צריך כלים. פה מכיוון שהוא נמצא בסיטואציה של מלחמה שאין את הכלים, התירו לו. והיהודי צריך לדעת שהוא עומד בניסיון, לפעמים אומר, זה מאוד קשה לי. איך אני אצליח? תדע לך שאם העמיד אותך בניסיון, נתנו לך כוחות להסתדר עם זה. ואם לא, אז לא. כתוב שאצל אצל דניאל, מישאל ועזריה, אז אם היו מרביצים להם מכות, הגמרא אומרת, הם היו בסוף משתחווים לצלם. לתת קפיצה לתוך גובה הרעיות, היה להם את האומץ. אז הקדוש ברוך הוא העמיד אותם בניסיון שהיה להם את הכוחות לעמוד בהם, ולא העמיד אותם בניסיון שהם לא מסוגלים היו לעמוד בו.
יפה. טוב, אנחנו נעבור השאלה השנייה.
כתוב, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, הגמרא אומרת, נידון על שם סופו. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. ועל זה אומרת התורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף עין א' עמוד ב'. השאלה היא, אנחנו יודעים לגבי ישמעאל שהוא חולה, נוטה למות, וכתוב באשר הוא שם. אז מה באשר הוא שם? עכשיו, דנו אותו לפי המצב שלו עכשיו. עכשיו הוא צדיק, עכשיו הוא עדיין לא הרג יהודים, עדיין לא עשה בעיות. עכשיו הוא זכאי, עכשיו הצילו אותו. אז אם כן, השאלה היא, למה בן סורר ומורה נידון על שם סופו, ואצל ישמעאל הפוך, הוא נידון על פי עכשיו ולא על שם סופו? הרי אם ישמעאל היה נידון על שם סופו, לא היו עושים את הנס של המים, והוא היה מת, הוא הרי הרג הרבה יהודים. אז איך דנים בן אדם, על שם סופו או על שם עכשיו?
אני, טוב, 1-952-77-77, לפי הגמגום, כבוד הרב הבין שאני לא הבנתי את השאלה.
לגבי בן סורר ומורה, למה הורגים אותו? עכשיו הוא לא הרג, הוא לא עשה עדיין עבירות, אלא מה, הוא נידון על שם סופו. Mm-hmm. יודעים שאם הוא ימשיך לאכול ככה ולשתות ככה וזה, בסוף הוא ילסתם את הבריאות, mm-hmm. בסוף הוא יהרוג אנשים, עדיף שימות זכאי ולא ימות חייב. Mm-hmm. כלומר, פה דנים אותו לא על המצב היום, אלא דנים אותו כי בסוף יודעים שהוא יגיע למצב.
כן.
אצל ישמעאל כתוב בדיוק הפוך. כשישמעאל נמצא במצב שהוא חולה ונגמר המים, והוא בסכנת חיים והגר מתפללת, ואז כתוב באשר הוא שם, ולכן נהיה מעיין ונהיה מים, והמלאך בא ואומר לה, למה נהיה לו נס? כי דנו אותו בשמיים על המצב של עכשיו. מצב של עכשיו, הוא עדיין לא מגיע לו למות. אז השאלה היא, למה אצל ישמעאל דנו אותו לפי המצב העכשווי, ואת הבן סורר ומורה דנים אותו לפי העתיד?
שאלה מאוד מעניינת, אבל השאלה כאן בעניין הזה, זאת אומרת, הרעיון הזה, אתם צלצלו 1-952-77-77, אני רוצה להבהיר, זאת אומרת, הסיפור של למה בעצם, למה רוגמים אותו כביכול באבנים כדי שיצא זכאי, כי זה קרה לפני גיל 12, אם אני לא טועה, נכון?
כן, ואומרים שאם ניתן לו להמשיך לחיות, בסוף הוא ירצח.
לא, אבל אז הוא ימות חייו.
עדיף שימות זכאי.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על ילדים שהם עד גיל 12.
כן.
נכון? זה בעצם הרעיון.
טוב, טוב.
עכשיו, לא, מה שאני שואל, זה בין כמה היה ישמעאל שזה בעצם קרה לו. ישמעאל היה כבר בין 30 ומשהו, אם אני לא טועה, נכון? זאת אומרת, אם הנושא של ה... מתי ישמעאל נזרק מהבית? מתי שרה באה והזהירה את אברהם אבינו? הוא לא היה תינוק.
הוא לא היה תינוק.
הוא לא היה תינוק.
כשיצחק נולד, אז הוא כבר היה בין 13.
בין 13. אז זאת אומרת שיש להניח שהוא היה בן 15, לכן שכל הרעיון הזה של זכאי חייב...
לא משנה, יש פה עיקרון.
לא, לא.
העיקרון הוא, אתה דן על עכשיו...
התורה באה ואומרת...
כן, פה זה דין בבן סורר ומורה, כי זה דין מאוד זה, אבל אתה נכנס פה לפרט, הוא לא הפרט
הנקודתי.
הנקודתי, אתה דן על שם עכשיו, או דן על שם אחר כך.
כן.
בבן סורר ומורה, אתה אומר אני דן על אחר כך.
אבל אני מעדיף להאמר אותו שיאמור זכאי.
אבל למה הייתי נשמע אלו, היית מעדיף להרוג אותו זכאי?
כל הסיפור קרה כאן מגיל 15,
מה זה משנה? אבל שימות זכאי, בגיל 15 הוא היה זכאי.
מה זאת אומרת הוא היה זכאי? אז אם כך, אז למה לא הרגו אותו יותר? לפי מה שאתה אומר,
זה השאלה, למה נתנו לו לחיות? ואחר כך הוא מת חייב?
לא, אז מה זה חייב?
חייב זה אחד הוא הרג יהודים,
אחד שהורג יהודים הוא חייב. הרי בסך הכל ההבדל בין ישמעאל, אני אומר, לבין עמלק, אין שנאה ואין ציווי לבוא ולהרוג את ישמעאל. יש ציווי לבוא ולהרוג את עמלק. זאת אומרת, זה הציווי. זה נכון או לא נכון?
לא, אתה עושה בלגן גדול.
אני עושה בלגן גדול, כי זה התפקיד שלי, מה שהגיע, לבוא ולעשות
לא,
בלגן.
לא,
כי אתה בא...
שאלה אם דנים בן אדם על שם המצב עכשיו, או על שם מה שיהיה בעתיד. יש פה עניין עקרוני. אתה נכנס לפרטים שלפי הגמרא, בסדר, אבל מה, בדיני תורה, דנים על היום, אומרים עדיף שימות זכאי מאשר יהיה מחר חייו, או דנים באשר הוא שם, דנים אותו לפי המצב הנוכחי.
וזה מה שעשו
לישמעאל. אומר, יש פה סתירה, ואצל ישמעאל אמרת, מה אני אכפת לי מה יהיה מחר אם הוא יהיה חייו, היום הוא זכאי, היום הוא זכאי. כלומר, אצל ישמעאל למדנו שלא אכפת, לא דנים על מחר, דנים היום, היום מגיע לו למות, ימות, היום לא מגיע לו למות, לא ימות. אז זה הכלל, אז למה בן סורר אתה אומר אחרת? בן סורר היום הוא זכאי.
1-952-77-77, לפני שכבוד הרב בא וכועס עליי, אולי נכניס את המאזינים כדי שקצת מה שנקרא יתנו לנו כאן אוויר והפסקת אש בינינו. ערב טוב למי?
יצחק.
יצחק מייחן.
מבני ברק.
מבני ברק, פרוס פושת בני ברק. כן יצחק, מה תשובתך?
כמדומני שבעלי המוסר אומרים בן סורר ומורה כבר התחיל, הוא כבר נכנס בדרך, הוא כבר נמצא בבוץ, ולכן אין לו כמעט דרך חזרה, לכן ימות זכאי, ההמשך שלו הוא בטוח, הוא ילסתם את הבריאות, ולכן ימות זכאי ולא יקומי, לא ימות חייו. אבל ישמעאל, אף על פי שאנחנו יודעים שגרשה והכל, אבל הוא עדיין לא נכנס בדרך הזאת, הוא עדיין לא היה הרג את ישראל, הוא לא עשה שום דבר לעד ישראל,
הוא ניסה, הוא ניסה. כתוב שהוא ציחק עם יצחק, רש"י אומר שלושת העבירות החמורות.
כן,
שלושת העבירות הוא ניסה.
הוא לא, הבעלי המוסר אומרים שהוא הורגל, בן סורר ומורה, הורגל להיות אוכל בשר וזולל יעיל עד שהוא גונב. זאת אומרת שהגנבה שכבר תפסו אותו זה מחמת ההרגל, אז ההרגל הזה כבר עושה שהוא לא יכול לצאת ממנו. אבל בישמעאל הוא עשה, יכול להיות שהוא עשה פעולות, אבל הפעולות האלה קודם כל היה בינו לבין עצמו, ולא יכול להיות שהוא עשה גם כן גם בשביל יצחק, אבל לעם ישראל לא, לא, הוא לא עשה פעולות שהוא הורגל בהם, שמתוך זה אני אגיד שאין לו דרך חזרה.
9+, תודה ידידי, דיסק מגיע לך, דיסק מגיע לך, ואנחנו נעבור למאזין הבא, למאזין הבא. בינתיים עד שמאזין הבא, עד שמאזין הבא עולה על הקו, אני רוצה לשאול בינתיים את כבוד הרב, המושג הזה שנקרא זכות אבותו לא עומד לזכותו של ישמעאל כאן?
יכול להיות, יכול להיות.
טוב, כן, ערב טוב למי?
הלו,
שלום, ערב טוב למי?
ינון מרמת השרון.
איך?
ינון.
עוד פעם ינון, ינון שי, כן, אתה את השירייה, אתה בכל מקרה תביא לסוף התוכנית. כן ינון, מה תשובתך?
רציתי להגיד שבאמת לפי דיני תורה דנים לפי הסוף. דנים באותו רגע דנים. כמו שראינו אדם שעבר עבירה בשבת. זה התחייב סקילה, הוא חייב את זה כמה שיותר מוקדם, זה לא דוחים לו את זה. אבל לגבי ישמעאל, כמובן שמלכתחילה הוא היה ככה, מאז שהוא היה קטן, אז חייב לדון אותו. אבל בן סורי אמורי אף פעם לא היה ככה, פתאום הוא נהיה ככה, הוא התחיל לפגוד בעוריו, ולעשות מעללים, אז בגלל זה נותנים לו צ'אנס לחזור, ואם הוא לא חזר, אז בעייתו.
כבוד הרב?
9 פלוס.
זה שני דיסקים כבר יש לך, אינון צ'יק, אתה עוד תפתח לנו דיסקים אחרי התוכנית הזו. ונעבור למאזין הבא, ערב טוב למי? הנה הוא ענה לנו, ונעבור למאזין הבא, כן?
הלו, ערב טוב.
ערב טוב, שמך בישראל?
שומעים אותי?
כן. שומעים אותך זהב, רק חבר את הרדיו, כן.
כן, שלום יורמי דבר כאן, זה הרב שנפלד.
שלום, מי זה?
מדבר כאן יהודה מבני ברק.
יהודה מבני ברק, כן, ייל מתיל נפגשו, נקווה שלא יהיה קצר, דבר.
ייל מתפיל, יו, כן.
כן.
יא, משפיט מתפיל, כן, תשמע. דבר. אני חושב, שאלה מאוד מעש, מאוד יפה, יש הרבה תירוצים, אבל אני חושב לומר ככה, אין לי התבשטות, ככה, ישמעאל, באשר הוא שם, זאת אומרת, כרגע הוא לא חטא, נגיד הפוך אצל בן סורי ומורה יש כבר את זירי הפורענות כבר עכשיו, הרי זה התחיל בצורה של יפת תורה, כאילו בצורה לא כל כך חלקה, לא כל כך, זאת אומרת, התאירו לו את זה כאילו בדיעבד כמו שדיברו קודם, ויש פה המשיכות, וזה מזריע את מה שיהיה אחר כך. זה הרי באופן טבעי מה שאומר, שאם לוקח אותה יצא מן הבן סורי ומורה, זאת אומרת יש פה כבר עכשיו פוטנציאל. אבל אצל ישמעאל, הוא בעצמו באשר הוא שם, הוא בסדר. אלא בניו אחריו, אולי בעתיד, ביום מן הימים, אז כאן אין לך אלא מקומו ושעתו. אם זה באדם עצמו שיש פה התפתחות, אז כאן יכול לומר, תשמע, אני מצרף תחילה וסוף. סוף מעשה ומחשבה תחילה. אז הכל מונח בהתחלה, הכל מונח בראשית. אבל אצל ישמעאל, הוא בעצמו היה בסדר, היה קשר, לגבי ככה תורה מידע, אלא אולי בניו יענו איתם ישראל כשיהיו בגלות, זה כבר תהליך, זה יען אחר כבר. אולי גם תלוי גם ביה של בחירה גם, כמו שאמר הקודם, אבל זה מה שאני חושב.
יפה מאוד, עשר.
עשר, היד לבית הכבוד למשם הזה. וזה שלוש שעים כבר עם סת פטיסקו. איל, אתה שומע אותנו? איל, אתה שומע או לא? איל בא ואומר, חבר'ה, אני הולך בשיטה שלכם. שונא מתנות יחיה. הוא בא ואומר שעל חשבונו, על חשבון התוכנית, הוא ירוויח עוד כמה שנים בגלל העניין של שונא מתנות יחיה. ולכן איל בא ותורם השגעת הפרס למאזין הראשון שיקרה עוד רבע שעה. ואני חושב שהתשובה היא תשובה יפה, כבוד הרב. יש
כן,
תשובה
כן, יש תשובה שאומרת שיש לדון במידת הדין ויש מידת הרחמים. את ישמעאל דנו במידת הדין. מידת הדין אומרת, צריכים לדון אותו לפי עכשיו. ולעומת זאת, את הבן סורר ומורה דנים במידת הרחמים, זה לטובתו. מידת הרחמים אומרת, עדיף שימות זכאי ולא ימות חייב. אבל מה שהמאזין אמר, זה תשובה יפה, הוא אומר, בסופו של דבר ישמעאל אפילו כתוב שעשה תשובה, אלא מה אתה אומר? שייצאו לו ילדים לא טובים. ילדים זה כבר דורות אחרים, אתה לא יכול להניש את האבא בגלל הילדים שאחר כך יהרגו יהודים. אנחנו יודעים כמה היום הערבים זה...
כן, בואו לא נמשיך, אנחנו יודעים בדיוק.
כן, לא, כן. כן,
כן. אנחנו יודעים כמה כמה.
יש בפרשה עוד עניין של כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, העניין של מעקה. אנחנו, כתוב מה זה לגגך, לגג שלך,
כן.
ולא לגג של בית הכנסת ולא לגג של בית מדרש. כלומר, אם בונים גג, הגג של בית הכנסת, הגג של בית המדרש, לא צריך לעשות למעקה, וככה נפסק ברמב״ם. והשאלה היא, הרי זה מסוכן. אם אדם יש לו בור, בור בחצר, בור ברשות הרבים, צריך לשמור עליו, צריך למלות את הבור, אם נופל שם מישהו אתה חייב. אז גם אם יש לך גג של בית הכנסת, בית מדרש, למה לא צריך לעשות לו מעקה לפי התורה? הרי זה מקום מסוכן.
כן. 1-952-77-77, כבוד הרב, אחזור על שאלתו.
כתוב כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אז חז"ל אומרים, גגיך זה בא להגיד דווקא לגג שלך ולא לגג הציבורי. כלומר, אם אתה בונה בית הכנסת, בונה בית מדרש, אתה לא חייב לעשות שם גג. לא צריך לעשות בגג מעקה. והשאלה היא, כך אומרת הגמרא במסכת חולין. והשאלה היא, למה? הרי כל דבר מסוכן אנחנו צריכים לשמור עליו. יש לי חיבור, אתה צריך לשמור עליו שאנשים לא ייפלו לפניו, לא ייפלו בתוכו, חיות לא ייפלו בתוכו, ואם ייפלו אתה חייב. אז גם אם אתה בונה בית הכנסת או בית מדרש, אתה צריך לעשות מעקה, כי זה מסוכן.
1-952-77-77, הייתי רוצה לבוא ולהביא איזושהי אינטרפטציה של הטעם. אתם צלצלו חברים. הטעם בא ואומר, הרי המשפט כולו, כי תבנה
בית חדש, ועשית מעקה לגגיך.
ויש גם המשך, נכון? ולא, כי יפול הנופל ממנו, ולא עשית דמים בביתך. זאת אומרת, יש עניין שבו אתה תשתדל לא לבוא, ושאצלך מישהו שנשפט, מישהו שכבר נשפט שהוא ימות, והוא ימות לא רק, הוא ימות בנפילה, שלא ימות אצלך בבית. זאת אומרת שלא יתמד ביתך, נכון? זה בעצם הרעיון. עכשיו, זה שצריך לבוא ולעשות מעקה על גג בית הכנסת, אתה צודק, אבל זה לא אני, שהקבלן, שהגבאים, זה לא אני.
לא, הלכה יותר מזה, לא דברתי כעת עליך, אתה בסדר. הלכה היא שלא צריך לעשות מעקה בגג של בית הכנסת.
לא משנה.
הקבלן לא צריך לעשות, הקהילה לא צריך. למה? זה מסוכן.
לא, אין בכלל ביקוח, אבל יש מושג שנקרא אחריות אישית. אני חושב שאנחנו רואים את המושג הזה שנקרא אחריות אישית, שדבר שהוא לא דומה, אבל הוא מזכיר את הרעיון, וזה סיפור.
ואם אתה תורם בית הכנסת?
מה?
אם אתה תורם בית הכנסת?
נו.
אז אתה יכול לבנות בית הכנסת, אתה תורם בית הכנסת.
אתה לא חייב, אתה
לא... למה לא לעשות מעקה? זה מסוכן.
רגע, אתה לא חייב, באים ואומרים לך אתה לא חייב, אבל זה שאתה עושה מעקה זה חטא? אתה לא חייב.
אבל למה אני לא חייב? זה מסוכן. זה השאלה. לא, וככה פוסק הרמב״ם להלכה, השאלה היא למה?
לא, השאלה כאן בעניין הזה, לגבי הנושא הזה, היא באמת, האם באמת העניין הזה של אחריות אישית, על מי אתה תש, את מי אתה מחייב?
מי שבנה, אתה בית הכנסת.
מה פתאום?
אמה לא.
מה פתאום? זה, אני, התפקיד שלי היה לבנות לך בית כנסת. לא לבנות לך מעקה.
אם אני חפרתי בור ברשות הרבים כדי להוציא ממנו מים, שיהיה לו, אני לא צריך לסתום אותו אחר כך.
קודם כל,
לא עולה הרגלים.
קודם כל, בוא נתחיל. לא, סליחה, רבנו, אתה כאן מתעסק על הנושא הזה של כל בית ישראל עובר. בור זה כל בית ישראל עובר באזור. גג זה אתה צריך להרמות, לעלות למעלה כדי מה שיהיה, או להתאבד, או ניפול. אתה לא, אתה לא מגיע לגג.
אז למה לגג הפרטי שלך אתה צריך לשים מעקה?
כדי שאצלך, זה בדיוק מה שאני בא ואומר, אין מי שלוקח אחריות אצלך, כי תשים מעקה, כי פול הנופן ממנו, ולא עשית דמים בביתך. זאת אומרת,
ולא תשים דמים בביתך.
כן.
כי פול הנופן ממנו.
נכון,
זאת אומרת, הוא יגלגל. אז אם אתה בונה בית ציבורי, אתה בונה בית לבית הכנסת, אתה בונה בית לבית מדרש, אז למה שלא יהיה חיוב לשים מהקשר?
אז אני לא בטא, עוד פעם, אני חוזר ואומר, את מי אתה מחייב?
אתה בונה?
את הבונה?
כן.
אז רגע, והסיפור הזה של שאתה בונה בית אצלך, אז מי מתחייב לבוא ולעשות? אתה מתחייב, אני אומר.
כי אני אחראי על הבית שלי.
נכון, אבל מי אחראי על הבית?
מי שבנה את זה?
לא, מה פתאום?
הקהילה. למה לא? הקהילה.
הקהילה.
או הקהילה, או מי שבנה, זה אתה כבר מדבר על שאלה טכנית, אבל שיהיה חובה. עכשיו יש לך בעיה, מי יהיה חייבה?
לא, לא.
מתמודד עם זה, אבל למה אין חובה?
לא.
והרמב״ם פוסק להלכה שאין חובה.
שאין חובה.
השאלה היא למה?
לא, השאלה היא אם הוא עושה... אם להלכה אני אומר, הרי לא מטפסים על גגות. מי שמטפס על גג, יש לו מטרה. יש לו מטרה. יש לו הרי מטרה לעניין.
לא, אתה אומר טוב, עכשיו התחלת להגיד טוב.
טוב, התחלתי להגיד טוב.
לא, התחלת להגיד את התשובה? לא, אני לא. אני רק זה שתגדירו, יכול להיות
שאתה
אומר. התחלת להגיד טוב.
טוב.
אז למה אצלי בבית עם מישהו מטפס אני אשם, ולמה בבית הכנסת לא אשמים על מישהו שמטפס?
עוד פעם, למה?
לא, אני רוצה, אולי אתה אומר את התשובה, אני פשוט בא להמשיך אותה. למה אצלי בבית אני אחראי על מי שהולך לטפס, ובבית הכנסת אין אחריות על מי שהולך לטפס? מה ההבדל?
כי כשאתה נמצא אצלך בבית, אתה אחראי לכל מי שבא ומבקר.
ומי שבנה בית הכנסת הוא לא אחראי?
זה אני לא יודע מה, זאת אומרת, עוד פעם, הוא אחראי לנושא הזה שאם חס וחלילה הגג יקרוס, אבל הוא לא אחראי,
הוא לא אחראי על אותה, הרי מי שמטפס על הגג יטפס או על הגג שלי או על הגג של בית הכנסת, מי שיש לו כזה מין עניין לטפס על הגגות,
לפי מה שאתה בא ואומר צריך גם לעשות מעקי על הקירות.
אתה באמת קרוב לתשובה.
כן, יופי, אז אני קרוב. אז מה שנקרא, אם אני קרוב לעניין 1952-77,
זה כבר שאלה אחרונה.
זה כבר שאלה אחרונה, מאיפה אתה יודע? איי, נכון, טוב, נו, מהר, יש לנו כאן מאזין. וואו, אני כבר מצטער לפני כל המאזינים שהצליחו לפרוץ מה שנקרא, אבל אני לא יודע אם נצליח להגיע לכולם. כן, דבר רבינו. אני מצטער שלקחתי לכם את הזמן. כן, סליחה, המאזין הראשון.
כמה פרסים יהיה?
הלו?
כן, אתם יודעים מה? מי שעונה עכשיו תשובה נכונה, מקבל מה שנקרא את הכמות שפספסנו מה שנקרא במהלך התוכנית. כדאי לענות תשובה נכונה, בקיצור, סע.
הלו?
דבר, כן.
כן.
שלום וברכה.
שמור שם?
מדבר אורי.
אורי מאיכן?
אורי מאלעד.
אלעד?
אלעד.
אלעד.
אלעד, אלעד.
אלעד, כן.
כן. קודם כל, בלי שום קשר לתשובה, מגיע לך מזל טוב, יהודה, על הפרס שקיבלת, מגיע לך טוב.
תודה רבה. תודה רבה.
יישר כוח.
כולם מצטרפים לברכות.
לגבי התשובה.
כן.
לגבי התשובה, מחילה, לגבי התשובה, החיוב מוטל על יחיד, ועשית מעשה לגגיך על יחיד. עכשיו כאן בית כנסת הוא חובת ציבור, ומכיוון שהוא חובת ציבור ולא חובת יחיד, אז אין חובה על הציבור לשים מעקה. זה דבר, זה
לא, מה שכבוד הרב בא ואומר שהקבלן, הקבלן הוא יחיד, הוא צריך לבנות את הגג.
הקבלן בונה, ודאי שהקבלן בונה את המעקה לפי ההזמנה של מי שמזמין את זה, אבל מי שמזמין את זה זה הציבור.
אז למה שהם לא יזמינו? למה שלא יחייבו אותם במפרט, כמו שהם עשו את כל הבניין, למה לא יחייבו אותם גם לשלם על המעקה? למה פותרים אותם מהמעקה? השקיעו בניין שלם בדיוק במעקה, הם חוסכים.
ההלכה היא על חובת, זה חובת יחיד. וכאן בית כנסת הוא חובת, זה ציבור.
לא, אתה צודק, אני שואל למה. אתה צודק, אבל השאלה הייתה למה.
מפני שכך גזירת הכתוב, כך כתוב בתורה. צריך להבין, צריך להבין. ולא עשיתם מעשה.
צדיק, אנחנו סליחה שאנחנו לא זהו, אני איתך באותו לופ, אנחנו פשוט כאן בלחץ, יש לנו כאן 6 דקות, ואנחנו, כבוד הרב, יש לך איזה ציון לתת הצדיק?
כן, 9,
טוב.
יש עוד איזה נישה קטנה, מה שנקרא, בתשובה הזו.
כן, רק מהר.
לגג של בית פרטי, עולים לעשות שימושים, אני יודע, לקלוט כביסה, לשים בריכה וכו' וכו'. אבל בגג של בית כנסת, אין שם מי שיתפס, אין מה לעשות שם, אסור להתפלל למעלה מחוץ לקירות, או כביכול שלא יראה.
אז הרב יגיד לך, שמע לי, אני הרי מכיר את הרב שיינפלד, יגיד לך, תלוי איפה, הברסלבים לא עולים לגג, הם לא עולים להתוועדויות, מה אתה מדבר? עולים להתוועדויות, איפה מוסיף?
קידוש לבנה?
כן, לא, קידוש לבנה אתה עושה גם מלמטה.
על גג בית הכנסת?
כן, אתה לא עושה את זה למעלה.
טוב,
תודה רבה. 9, מה הציון שיש לו?
9+.
9+, יפה, קיבלת דיס, אתה נשאר על הקו, אתה נותן את הפרטים שאנחנו עוברים מהר למאזין הבא, ערב טוב למי?
מי?
כן, שלום, רק חבר'ה, חייבים להזדרז, יש לנו 5 דקות, זה מה שיש לנו עכשיו, כן. שמך בישראל?
כן, ברמוד, מרדכי.
מאיכן?
נייברק.
סע.
ברמב"ם כתוב בהלכה ב' פרק י"א הלכות רוצח ושמירת הנפש, למעט בתי כנסיות ובתי מדרשות, לפי שאינן עשויים לדירה. ובהלכה א' הרמב"ם כתב שאפילו בית האוצרות ובית הבקע, זאת אומרת הרמב"ם ניבד אותנו שהחיוב של מעקה זה בבית שמשתמשים בו. בעיקרון בן אדם שעולה למקום מסוכן הוא שם לב, אבל הוא גר במקום, אז באופן נורמלי הוא אמור לשכוח שבעצם יש פה סכנה, כי הוא נמצא שם הרבה, אז הוא יכול ליפול. אבל כשאדם עולה למקום הרעי באופן חד פעמי, כמו בית האוצרות או בית הבקר או גג של בית כנסת, הוא לא אמור ליפול, כי הוא לא אמור לגור שם. כשבן אדם לא משתהה שם הרבה זמן, הוא לא מסיח דעת מהסכנה. עיקר הבעיה של הגג, כשבן אדם גר במקום מסוכן, הוא מסיח דעת מהסכנה והוא נופל. אבל בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם לא עושים לדירה, אז מילא הסכנה, בן אדם זוכר שבעצם יש פה מקום ליפול ממנו, והוא
נזר,
ולא על זה נאמר.
יפה, זה תשובתו של החזוני שאומר את זה יותר ברחבה, והציון הוא 10.
טוב, חביבי, אז זה אחד הדברים הנפלאים שיש בתכלית הזו של השעה, שגם אם האחרון, או יותר נכון, גם אם מישהו לא נתן את הפרס וזאת אומרת, גם אם מישהו שנתן את הפרס, זה מצטרף, כאן בשעה הזו זה מצטרף גם לפרסים הפוטנציאליים שהייתם צריכים לזכות ולא זכיתם. אילך חובתם לזאת, תרשום לעצמך. אתה מקבל מה שהמאזין האחרות, תצטט כאן איזה מאזין שזכה בסירייה, והחליט לבוא ולהעביר את הפרס אליך, ומה שהוא מעביר אליך זה הוא שובר מוזיאון גוש קטיף, אתה הולך מה שנקרא, ונכנס מה שנקרא, במוזיאון, המוזיאון הזה בגוש קטיף. כמו כן, אתה זוכה בסט ספרים על התורה ועל העבודה מפי המחבר רב מוישה חיים שיינפלד. והאחרון, רגע, לא סיימתי, הרי אתה הרי רעב, אני שומע לפי הקוד שלא אכלת ארוחת ערב, אתה מוזמן לארוחה זוגית, תקשיב, בשמש רחוב תובל 9 רמת גן. בקיצור, אתה זכית גם במה שנקרא בפרסים הרוחניים, גם בפרסים הגשמיים, ואני רוצה לבוא ולומר לכם שבאמת העניין הזה של השעה הוא בלי שום ספק רעיון נהדר, ולכן אנחנו גם בהחלט נמשיך בו. הייתי רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, כבוד הרב, יש לנו 2.5 דקות, אולי לבוא ולהביא איזשהו חידוש אישי. והחידוש האישי מתייחס לנושא הזה שאתה בא ואתה שואל את עצמך, ואני אומר זה חידוש פרטי, אתה יכול לקבל את זה, אתה לא יכול לקבל את זה. אתה בא ואתה, אנחנו הרי יודעים שהנושא הזה של כיבוד אב, כבד את אביך לבית אמך, למען יאריכון ימי חייך. אז אתה בא ואתה אומר, בסדר, זה נשמע לי הגיוני, אני בא ומעריך את חיי ההורים שאני, ומכבד חיי ההורים שלי, ואני אקבל מה שנקרא אריכות ימים על העניין הזה. אבל אתה בשילוח הכן, אתה בא, והורים ואומרים לך, בואי נא, אם אתה משלח את האמא, אתה בא וכי אתה גורם לצער, אתה בא ומה שנקרא זוכה גם כן בעניין הזה של אריכות ימים. אתה שואל, מה הקשר? הקשר שאני מצאתי, אני חוזר ואומר. צער זה דבר שמקצר חיים. אם אתה שלחת את היונה ומנעת ממנה צער, גם מנעת ממנה קיצור חיים. לכך ובהתאם לזאת, עצם זה שאתה מנעת קיצור חיים, אתה תקבל על זה אריכות חיים.
יפה מאוד.
יפה או לא?
יפה מאוד.
יפה. דבר. טוב חברים, אנחנו עשינו את זה, ואני חושב שעשינו את זה בגדול. אני באמת רוצה לבוא ולהודות מה שנקרא באמת לצוות הנפלא שלנו. אני רוצה גם ברשותך כבוד הרב, יש לנו את רב שמין מירושלים, יש לו היום ברית, אז מגיע לו מה שנקרא לרב שמין מירושלים, לזיידה באמת עוד מה שנקרא באמת ברכת יישר כוח, ושנתבשר רק על עוד ועוד נכדים שיהיו לו. אני רוצה ברשותכם לבוא ולהודות לחיים חן על הצד הטכני ועל המוזיקה והשירים שהיו לו, ולאיילה שיינפלד שכמובן הפיקה ביד רמה את התוכנית, וכמובן לכבוד הרב, לך הרב יחזקאל שיינפלד, על השאלות, על התשובות. כאן יהודה ברקן שמאחל לכולנו ליל מנוחה, המשך האזנה נעימה, מה שאתם רוצים אתם תבחרו. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא באותה שעה, אותה תחנה, בעזרת השם. בבקשה מוזיקה.
חכמים בלילה עם יהודה ברקן והרב יחזקאל שיינפלד.
שנשמע קול ברמה.